ראשית כל אני רוצה לפתוח בברכה לזמן החדש, שבת הראשונה של הזמן. רצון שיהיה זה זמן של שקידה, העמקה, הבנה, התקדמות. פרשת השבוע, פרשיות השבוע, פרשת תזריע מצורע. והפרשיות הללו לכאורה קשה לדבר איתה עליהם ברבים, לא נעים, עניינים של תומה, של תומה יוצאת מן הגוף, תומה המתפשטת על האור. והמדרש מתייחס לזה, והמדרש אומר על הפסוק, קבוצותיו טלטלים שחורות כעורב. רבי שמואל בר יצחק פתר קרא בפרשיותיה של תורה. כלומר, הפסוק הזה מתייחס לפרשיות של תורה, אף על פי שנראות כאילו הן כעורות ושחורות, לאומרם ברבים, כגון הלכות זיווה ונגעים, נידה, יולדת, אמר הקדוש ברוך הוא, הרי הן ערבות עליי שנאמר, וערבה על השם מנחת יהודה וירושלים וגומר. ערבות, על פי הפסוק, שחורות כעורב. שחורות זה שחור, אבל הן כעורב, ערבות. אף על פי שהן שחורות, הן עריבות. והמדרש ממשיך ומסביר, תדע לך שהוא כן, שהרי פרשת זב וזבה לא נאמרו כאחד, אלא זו בפני עצמה וזו בפני עצמה. ולכאורה, פרשיות שלא נעים לדבר עליהן, כך אומרים את הכל בבת אחת, ולא כל פרשה בפני עצמה. מה הערבות שיש? למה אף על פי שהן שחורות הן ערבות? כי בעצם כל עניין הזה של תומה וטהרה הוא שייך רק בישראל. שייך רק בארץ ישראל. והרמב"ן אפילו מוסיף, ורק בבגדי לבן, לא בבגדים צבועים. זאת אומרת, שעניין הזה של הצהרת, זה שייך למדרגה של קדושה, מדרגה של טהרה. רק ארץ ישראל, ארץ קדושה, יכול להיות בה נגעי בתים, ולא בחוץ לארץ. רק בני ישראל, שהם קדושים, יש בהם נגעי בגדים ונגעי אדם, צהרת. ולא בכל הבגדים, רק בבגדים הצחים, הנקיים, יכול להיות בהם האיסור, הגדר הזה של הפריחה הזאת של הצהרת. ואומר, הצהרת היא ביטוי למדרגות גבוהות שכשהם לא בשלימות, מיד הדבר הזה מתבלט. מדקדקים בצדיקים כחוט השערה. על בגד לבן צח, נקודה שחורה בולטת. על בגד כהה, בגד שלא נקי, לא מרגישים בזה. זה לא מקלקל את הבגד. אבל בגד נקי וטהור, כל נקודה בולטת. הלב שהוא רגיש מכל האיברים, הוא גם רב החולי מכל האיברים. וישראל שהם הלב שבאומות, הם גם יותר רגישים למחלות מסוג כזה שהן מיוחדות. והרמב״ם בסוף הלכות תומת צרעת, הרמב״ם אומר שהצרעת אינו ממנהגו של עולם, אלא אות ופלא הוא בישראל. כדי להזירן מלשון הרע. זה לא הטבע. בטבע אין מחלות כאלה. זה משהו על טבעי. אות ופלא היה בישראל כדי להזירן מלשון הרע. שהמספר בלשון הרע משתנות קירות ביתו. אם חזר בו, יתר הבית. ואם עמד בראשו עד שהוא טס הבית, משתנים כלי האור שבביתו, שהוא יושב ושוכב עליהם. אם חזר בו, יתארו. ואם עמד בראשו, עד שיסרפו, משתנים הבגדים שעליו. ואם חזר בו, יתארו. ואם עמד בראשו עד שיסרפו, משתנה אורו, ויצטרע, ויהיה מובדל ומפורסם לבדו, עד שלא יתעסק בשיחת הרשעים, שהיא הליצנות ולשון הרע. אבל עניין זה, מזהירה התורה, ישמר לך, ישמר בנגע צרעת, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך, אשר, הרי הוא אומר, התבוננו, מה יראה למרים? למרים הנביאה, שדיברה באחיה, שהיא גדולה ממנו בשנים, אז לאדם מבוגר מותר להגיד ביקורת על צעיר ממנו. וגידלה אותו על ברכיה, וסיכנה בעצמה להצילו מן הים, והיא לא דיברה בגנותו, אלא טעתה שהשוותה אותו לשאר נביאים, והוא לא היה מקפיד על כל אלו הדברים, שנאמר, ואיש משה ענב מאוד. ואף על פי כן, מיד נענשה בצרעת. קל וחומר לבני אדם הרשעים הטיפשים שמרבים לדבר גדולות ונפלאות, לפיכך ראוי למי שרצה לכוון אורחותיו ולהתרחק משיבתן, משכן, למי שרצה לכוון אורחותיו, ראוי לו להתרחק משיבתן ומלדבר עמהם, כדי שלא יתפס אדם ברשת רשעים וסכלותם. והרמב״ם ממשיך, שזה הדרך שאנשים שיושבים מדברים דברי הוואי ודברי ליצנות, בסוף שבוע של דבר באים לדבר בגנות הצדיקים, ואחר כך הם מדברים בגנות הנביאים, ואחר כך הם מדברים, באים לגדלי כפירה בעיקר. לכן צריך להתרחק מכל שיחה של הוואי, של דברי שטות, של ליצנות, ולהידבק בצדיקים ובקשרים, כן. כמו שנאמר, אז נדברו יראי השם איש אל רעהו, ויקשב השם וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו, ליראי השם ולחושבי שמו. כן, זה מחלה ששייכת, מחלה אל-טבעית. תופעה כדי לתקן את ישראל. הווי אומר שכל ענייני התאומה הם כאלה. לא רק תאומה צרעת, כל דיני תאומה זה רק בישראל, זה לא בגוי. גוי חי לא מקבל תאומה. יגע באמת, בתאומה אחרת הוא לא מקבל תאומה. בעל חי גם כן לא מקבל תאומה. רק בישראל יש דיני תאומה וטהרה. ואכן הרמב״ם באמת בספרו שהוא עוסק בכל ההלכות הללו, הלכות תאומת המת, הלכות תאומת אוכלין, הלכות תאומת צרעת, הלכות מטמאי משכב ומושב וכו', הוא קורא לספר הזה ספר טהרה. לכאורה, ספר התאומות. לא, זה ספר הטהרה. כי באמת זה עניינם של ישראל להיות טהורים. וכל ההלכות הללו הם להביא את ישראל למדרגה הטבעית שלהם, למדרגה האמיתית שלהם, כדי שיהיו כפי שהם צריכים להיות. וכבר בראשית הפרשה אנחנו יכולים לראות את הדבר הזה, שהתאומה היא מתגלית במקום שצריך להתעלות לעוד מדרגה יותר גבוהה. אישה כי תזריע וילדה זכר ותמת שבעת ימים. ואני התקשיתי. אישה יולדת, עושה דבר גדול, נפלא, כל כך משמח, כל כך מרומם. זו המצווה היותר גדולה שיכולה להיות. ואז באה תאומה, אז צריכה להיות התעלות של קדושה, של טהרה, נולד בן, נולדת בת. כל אדם הוא צלם אלוקים, ותמה שובת ימים. זה אדרבה, מפני שהיא ניטלתה, מפני שהיא ילדה, צריך כאן לעלות עוד מדרגה, ולהפריד עוד איזשהו קליפה, איזשהו משהו שעדיין, שבמדרגה הגבוהה הזאת, צריך תיקון עוד יותר גבוה. ובאמת אנחנו רואים כאן שיש כאן עניין של הפרדה, שאחרי זה יש 33 ימי טהרה. גם אם המראות הן מראות של דמים, הן תיאורים. כלומר, יש כאן איזו הפרדה בין סוג לסוג, בין שלב לשלב, איזו התרוממות רוחנית, שבכל שלב של התרוממות רוחנית שמתעלה האדם, הוא נחשף לעוד דברים שהוא צריך לתקן, הוא צריך להיטהר מהם. זה כתוצאה מההתרוממות שלו. ככל מה שאדם מתקדם, אז הוא נוכח יותר בעוד דברים שהוא צריך לתקן, שמקודם הוא לא היה ער לזה, הוא לא היה רגיש לזה. ולכן, עבירות שהתוודה עליהם אדם בראש ביום הכיפורים, זה מתוודה עליהם ביום כיפורים הבא. למה? כבר התוודה, כבר חזר בתשובה, כבר תיקן הכל. מפני שלשנה הבאה אדם מסתם התעלה למדרגה יותר גבוהה. כל שנה אדם מתקדם, הוא לא עומד על המקום. ואז הוא נוכח שבעצם מה שהוא עשה, זה הרבה יותר חמור ממה שהוא הבין בשנה שעברה. והוא לא שב בתשובה כמו שצריך היה לשוב, כי הוא לא הבין את החומרה. ולפי מה שהוא חשב בשנה שעברה, כך הוא תיקן. אבל כעת שהוא מבין יותר את חומרת הדבר, הוא חייב לעשות תיקון מחדש. וכך בכל שנה ושנה. זה היה אולי הבחינה של דוד שאמר, חטאתי לנגדי תמיד. שתמיד הוא היה מתקדם, ופתאום הוא נבהל. כל יום נבהל מחדש. מגודל החטא. שהבין אותו עוד יותר ועוד יותר כמה הוא חמור. וכל יום עשה תיקונים חדשים, תמיד. אולי כל יום, אולי כל שעה. הלך כל הזמן להתקדם מתוך ההתבוננות על גודל החטא, שהיה דוחף אותו כל הזמן קדימה. כל הזמן להתעלות למדרגות יותר גבוהות מתוך ההתבוננות הזאת. וזה כל הפרשה, פרשת ההיטהרות. מתחיל בתקומת לידה וממשיך הלאה. הזוהר מספר רבי יצחק ורבי חייא הלכו בדרך. רבי חייא ורבי יוסי היו הולכים בדרך ופגשו איש אחד שפניו היו מצורעים. שאלו מי אתה? אז הוא אמר שהוא יהודי. אז אמר רבי יוסי, האיש הזה הוא חוטא, שכל הפנים שלו מלאים בצרעת, הוא חוטא. והאיסורים האלה שבאו עליו הם לא איסורים של אהבה, כי איסורים של אהבה הם מכוסים מבני אדם ולא גלויים. שכתוב, אדם כי יהיה באור בשרו שאת או ספחת, והיה באור בשרו לנגע צרעת. מה נגע צרעת? התרגום של זה סגירו, כלומר מסוגר, נסתר. ועל זה נאמר והובא אל הכהן, שהצרעת היא נסתרת, כך מפרש הזוהר. אז הובא אל הכהן, כי זה נסתר מבני אדם. אבל אם הצרעת היא גלויה, אז זה אומר הפסוק, וראו הכהן ותימה אותו. נגע שנראה לבני אדם מבחוץ, זה סימן של תומה, לא של איסורים של אהבה. רבי יוסי ממשיך ואומר, טובה תוכחת מגולה מאהבה מסותרת. פירוש, אם התוכחת היא מאהבה, אז היא מסותרת. כלומר, מי שרוצה לומר תוכחה למי שהוא אוהב, הוא לא אומר את זה בפני רבים, לבייש את האהובו. הוא אומר את זה בינו לבינו, בסתר. כן? אהבה תוכחת שהיא מאהבה, היא מסותרת. אם אתה, אם אדם לא אוהב את השני, והוא רואה בו חסרונות, הוא מבזה אותו ברבים. אבל אם אדם אוהב, הוא לא יבזה אותו. הוא צריך להעיר לו, להוכיח אותו, הוא מוכיח אותו בסתר, בינו לבינו. אם הנגעים הם גלויים על הפנים, זה תוכחה מגולה. זה כנראה לא מאהבה. גם הקדוש ברוך הוא, כשהוא מוכיח את האדם, תחילה הוא מוכיח אותו בסתר, ומייסר אותו ביסורים פנימיים שבתוך גופו, שאף אחד לא רואה. אם האדם לומד את הלקח, אז הקדוש ברוך הוא מסלק ממנו את האיסורים. אם הוא לא לומד את הלקח, הקדוש ברוך הוא מייסר אותו, נותן לו נגעים במקום שהגוף מכוסה. שהוא יתבונן, שהוא ירגיש, שהוא צריך כאן לתקן. אם הוא לא לומד מזה, הקדוש ברוך הוא עושה לו נגעים במקומות המגולים, אתה לא מקבל תוכחה, אתה כבר לא אהוב של המלך, והקדוש ברוך הוא מוכיח אותו ברבים, לבטא את הדבר הזה שהוא לא אהוב. שמע האיש את הדבר הזה, זה קצת נפגע, האיש הזה שהיא מצרעת, ואמר, אתם כנראה מתלמידי רבי שמעון בר יוחאי, היושבים לפני רבי שמעון בר יוחאי, שומרים הכל דוגרי, הכל בפנים. אז הם אמרו לו, וככה התורה, בראש אומיות, התורה מתפרסמת. כך צריך להגיד דברי תורה, דברים הנכונים, דברים אמיתיים. אם אנחנו לא היינו אומרים לך את הדברים בגלוי, היינו מתבזים לפני ריבונו של עולם, כי הדברים הם צריכים להיות גלויים. אמר אותו אדם, עוד מעט יבואו בניי והם ינו לכם תשובה. באו הילדים, ובן אחד התחיל לומר דברי תורה. על הפסוק, את הכל ראיתי בימי הבלי, יש צדיק עובד בצדקו, ויש רשע מעריך ברעתו. זה אומר שלמה המלך, את הכל ראיתי בימי הבלי. כאן יש רעיון, המילה הבל, שאנחנו פוגשים אותה כמה פעמים בספר קהלת, הכל הבל. ההבל זה, הוא בעצם מביא, יש גונס בתוכו כמה וכמה צדדים. הבל הפה, יש בו חום, זה כוח האש, יש בו לחות, שזה מים, יש בו רוח, הוא מוציא הבל מהפה, אדם מוציא הבל מהפה, נמצא שבעצם הבל הפה, הוא מכיל בקרבו איזה כלליות של כוחות, באופן מרומז כמובן. ושלמה המלך שמדבר הכל הבל, מדבר כל המציאות, יש בבחינה כזאת, יש הבל שהוא חיובי מאוד, יש הבל גם הבל הבלים. את הכל ראיתי בימי הבלי. שלמה המלך נמצא בתקופה היותר גדולה של האומה הישראלית, בשיא, ואז מופיע כל השפע. הכל, את הכל ראיתי בימי הבלי, אומר שלמה המלך. יש צדיק, אבל יש, אם אין את השלימות, אז יש צדיק עובד בצדקו. כלומר שהצדיק, כשהכל, כשהשפע נשפע, אז הכל משפיע, ממלא את ההבל, אבל כשיש איזושהי ירידה רוחנית, אין זכויות, אין אנשים שזכאים, אז הצדיק לא משפיע, לא משפיע על הכל, ואז הוא בחינה של עובד בצדקו. ואז תפקידו של הצדיק, כשהוא רואה שהמצב מדרדר, תפקידו להוכיח, תפקידו לתקן. ואם הוא לא מתקן, אז הוא נענש באבון הדור. זה מה שקרה לאבא שלו, כך אומר אותו אדם, אותו הבן. שאבא שלו היה נמצא במקום שאנשים שם לא התנהגו כפי שצריך להתנהג, והוא היה יכול להוכיח אותם, והוא לא הוכיח אותם, ולכן זה בחינה של צדיק עובד בצדקו, והוא נענש. ולכן באו עליו נגעים. כלומר, האיש הזה לא היה איש פשוט. הוא היה איש חשוב. הוא היה איש של תורה. אבל הוא לא הוכיח. למה? כי הוא אמר לעצמו את הפסוק, אל תתחר במראים. לא צריכים לבוא איתם להתנצחות. והתוצאה, מכיוון שהוא לא הוכיח אותם, אז הוא נענש באבונם. אמר האב, נכון הדבר, היה בידי להוכיח אותם בסתר ובגלוי, ואני לא עשיתי את זה, אולי בגלל זה. זאת אומרת, אנחנו שוב פעם רואים בדברי הזוהר, שהנגעים הללו הם נגעים שקשורים דווקא לאיזה מדרגות גדולות. לתקן את המדרגות הגדולות. ישראל, אבל לא רק בישראל, דווקא באנשים היותר מובחרים שבישראל. אמר בנו האחר, כתוב, ויצר השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה, ויצר בשני יהודים, בשני יצרים, אחד כנגד, כן, שני יצרים, שני כוחות, השם אלוקים, שם מלא, השם אלוקים יצר את האדם, כלומר, יצירת האדם מדרגה מיוחדת במינה. עפר מן האדמה זה מארץ הקודש, ממקום בית המקדש. ויפח באפיו נשמת חיים, נשמה קדושה שנמשכת מחיים עליונים, מחיים של מעלה, והיא אדם לנפש חיה. אז כשהנשמה, זה עניינו של האדם. האדם גופו קדוש מארץ הקודש, ויש לו נשמה קדושה עליונה. וכשהנשמה היא פועלת על האדם, והיא משפיעה על האדם, והאדם קשור בדרך הקודש, בדרך עליונה של הנשמה, אז כל הגוף בריא. אבל כשאין השפעת הנשמה על הגוף, והגוף הוא חסר את החיות הנשמתית, אז מופיע הנגעים, אז מופיעים הקלקולים בבשר ובמראה. ועל זה אומרת התורה, נצור לשונך מרע, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו, נפשו ממש. הוסיף הבן ואמר, וכמו שיש עונש כשאדם מדבר לשון הרע, כך יש עונש כשאדם לא מדבר את מה שהוא צריך לדבר, את התוכחות, את דברי התורה שהוא צריך לדבר. אם יש דבר טוב, מילה טובה, שהגיע, שבא לידו של האדם, ויכול לאומרה ולא אמר, אז הוא פוגע ברוח ממללה שלו, בכוח הפה שלו, שנתקנה לדבר, לעילה ולטטה בקדושה. כן? ואם אדם נמנע מלדבר את מה שצריך לדבר, שנאמר, שכתוב, נעלמתי דומיה, יחישתי מטוב, הוא כאבי נקר. אז יש כאבים, שאדם מונע את עצמו מלדבר דברי תורה, מונע את עצמו למדבר הדברים שטוב לדבר אותם, דברי תפילה, דברי קדושה, אז כאבי נחר בנגעים רעים. וזה שאמר דוד, פנה אליי וחונני, כי כביכול ריבונו של עולם מסב פניו ממנו, כי השם מסתיר פניו. ואז דוד, חזל אומרים שדוד אמר את הפסוק הזה, כשהוא נתנהגה בצרעת. שוב, גם הבן השני אומר, מסביר בעצם מה קרה, שכשלא מדברים מה שצריך לדבר, לא רק כשאדם מדבר לשון הרע, זה מביא את הנגעים, אלא כשאדם לא מדבר את מה שכן צריך לדבר, גם זה יכול לגרום לנגעים. וזה מה שכביכול קרה. זאת אומרת, זה קצת לתרץ את האבא, שלא יחשבו חס וחלילה שהוא מקולקן וכו' וכו', אלא הוא לא עשה את מה שהיה צריך לעשות, שהיה צריך להוכיח את בני עירו, והוא לא הוכיח אותם. ואז הוא מוסיף כדי להסביר עוד לנו את התפיסה הזאת, שכל ענייני הנגעים בעצם הם ביטוי לגדולתם של ישראל. ביטוי לגדולתם, למעלתם המיוחדת, לקדושתם המיוחדת. והזוהר אומר, האדם נקרא בכמה שמות. אדם, גבר, אנוש, איש. התואר היותר גדול מכל התוארים זה אדם. שנאמר, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, וכתוב בצלם אלוקים עשה את האדם. כלומר, הגדר של צלם אלוקים נקרא על האדם, על השם אדם. לא כתוב בצלם אלוקים עשה את הגבר, עשה את האיש, עשה את האנוש, אלא עשה את האדם. שואל רבי יהודה, אם כך הרי כתוב אדם כי יקריב מכם קורבן, במי מקריב חוטא? אז למה כתוב אדם? צריך לכתוב איש כי יקריב מכם קורבן. עונה הזוהר על קורבן. קורבן זה הדבר היותר מקרב את האדם לקדוש ברוך הוא. כל קיומו של עולם זה בגלל הקורבנות. אבל בוודאי שכאן המקום להזכיר אדם, כי זה מבטא את גדלותו של האדם, שהוא יכול להקריב קורבנות. שואל הזוהר, אז למה נאמר, אדם כי יהיה באור בשרו, נגע צרעת, זה הצד המעולה שבאדם, שצריך לכתוב אדם, צריך לכתוב גבר, איש, לא אדם? בתשובה, אדרבה, דווקא האדם, בגלל שהוא אדם, בגלל שהוא צלם אלוקים, הוא צריך להיות טהור, ולבוא אל הכהן, וכל איזה שהוא איש לימוד שלו, צריך מיד לטפל, ושלא יהיה חס וחלילה איזה שום מדרדרות כלשהי, וכל דבר צריך תיקון, בגלל שהוא אדם, בגלל שהוא בצלם אלוקים, בגלל השם הזה ששמו אדם. והראיה, סדר ממשיך שמה, המראה של יחזקאל, שהוא רואה מעשה מרכבה וכדמות אדם על מעשה המרכבה למעלה. זאת אומרת שהביטוי אדם הוא ביטוי של שיא של שלמות. אדם זה עצם הזכייה להיקרא בשם אדם. וזה צלם אלוקים, שאדם צלם אלוקים. כך רואה אחר כך יחזקאל כדמות אדם למעלה במרכבה שהוא רואה. מכל זה אנחנו רואים את מעלתם של ישראל. כלומר, פרשת תזריע מצורע זה פרשת המעלה הגדולה של עם ישראל והמעלה הגדולה של הצדיקים. משה רבינו קצת לא נזהר ואמר, והן לא יאמינו לי, מיד הוא מקבל תוכחה. מיד הקדוש ברוך הוא אומר, תן ידך, שים ידך בחיקך ויוציאה והנה מצורעת. תזכורת. זה התזכורת. משה רבינו, איש השלימות, מיד יש לו סימן. גם מרים, הצדקת, היא מצטרעת. הזכרתי את דוד המלך, שגם דוד, חז"ל אומרים שהוא נצטרע. והוא אומר לה, פנה אליי וחונני, אומר לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כביכול הסיר פניו ממנו, לכן הוא נצטרע, והוא מבקש פני אליי וחונני. גם בהפטרה שלנו, וארבע אנשים מצורעים, הם המצורעים האלה שהם מחוץ למחנה, והם מבשרים את בשורת ההצלה, מפני שכנראה שהם היו, בכל זאת היה להם גם צד של מעלה. מה פתאום הם מצורעים, הם זוכים בזכות הזאת, מגלגלים זכות על ידי זכאי. וכאן זכות, אז צריכים להיות זכאים. זה שיש את המחלה הזאת, זה מחלה שדורשת תיקון גדול, שאדם יהיה מתוקן בשלמותו. אני מדגיש את הדברים הללו, מפני שאפשר ללמוד את הפרשה הזאת, ולדבר על לשון הרע שאסור לדבר, לדבר עם כל מיני הדברים השליליים, ואפשר ללמוד את הפרשה הזאת ולהתרומם בתחושה נפלאה, איזה דרישות גבוהות הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו. וצדיקים מדקדקים כחוט השערה. אז רואים תופעה, אפשר להתבונן בצד, לראות את הצד הקשה, הכואב, הזרות, אדם צריך מאוד להיזהר, זה כמובן שאנחנו חושבים שככה צריך להיות, אבל צריך להיזהר וצריך לדעת את את העונשים הכבדים, מפני שאנחנו קדושים, מפני שאנחנו עליונים, מפני שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, מפני שהארץ שלנו היא ארץ קדושה ועליונה, וכל הדרישות הללו, כל העזרות הללו, הם פועל יוצא מהגדולה. זה עץ הפחד בהרת, שלושת סוגים של הצרעת, והם נובעים, באים משלוש סוגים של חולשות. שאת, אדם מתגאה, פותח את פיו מתוך גאווה, בא שאת ללמד אותו לתקן את עצמו. ספחת, אדם מסתפח לליצנים, למדברי הווי, למדברי לשון הרע. בהרת, זאת אומרת, יכול להיות התחברות עם רשעים שגורמת את זה, יכולה להיות התנסות פנימית גאווה, יכולה להיות איזה, גם שיש לאדם הרבה, רוב קול, בהרת כזה, בהיר, העולם ככה, דעתו רחבה, מתוך כך הוא מרשה לעצמו להידרדר. בעל תולדות יעקב יוסף אומר שאלה כל, זה מצד הקלקולים שיכולים להיות, וגם כנגד זה התיקונים. שעץ הפחד בהרת, זאת אומרת, כשאדם מתחיל להתקן, אז כמו שאמרתי מקודם, הוא עושה חשבון נפש ובוחן את כל הדברים, ודווקא אז מתגלים לו כל מיני דברים שהוא צריך תיקון, שהוא קודם אולי לא שם לב, לפני שאדם מתעורר להתקן את עצמו, אז הוא לא שם לב לדברים הלא טובים שהוא עשה, אבל כשהוא מתעורר ודווקא מתחיל להתקדם, פתאום הוא בולט לנגד עיניו, בולטים לנגד עיניו מעשים שהוא צריך לתקן, מעשים שלא הגונים, שהוא התרגל בהם ושאסר לתקן אותם. זה הבחינה של שאת. הבחינה של שאת פירושו של דבר, כלומר זה כמו ששני אנשים שרוצים היה ביניהם מתח, מריבה, והם רוצים להתפייס, אז הם עושים ביניהם דיון, וכל אחד אומר, אבל למה אתה עשית לי כדבר הזה? עושים בירור, למה עשית לי ככה, למה עשית לי ככה, וכו' וכו', אחד מוכיח את השני, והתוכחה על מנת כמובן לצאת מהסכסוך ולתקן, כל מי ש... או שאדם יסביר את עצמו, או שאדם באמת יבקש סליחה על מה שהוא עשה, וככה מתקנים, וככה ריבונו של עולם גם כן נושא עם ישראל. נושא אבון, ועובר על פשע. אומרים את האבון, למה עשיתם ככה וככה? וישראל צריכים לתקן, להסביר את עצמם, להתנצל, ואחר כך הקדוש ברוך הוא עובר על פשע, מוחל. ככה נעשה, כן? נושא, שאת. רוצה אחר כך להתחבר, להסתפח לריבונו של עולם, לעלות עוד במדרגה, שוב פעם צריך עוד תיקונים. כל הזמן אדם נמצא, כשאדם נמצא במהלך של עלייה, בכל שלב של עלייה הוא צריך לתקן תיקונים חדשים. שאלו אחד מהגדולים, הוא מביא בעל תולדות יעקב יוסף, הוא מביא דבר יפה. נוגע לענייננו. שאלו את הרב הגדול משה מקוטוב, שעסק בסידור גט, הרי נאמר בכל דרכיך דעהו, איזה איחוד אפשר לעשות כשכותבים גיטים? הרי אנשים גדולים עושים איחודים בכל מצווה ומצווה, אז מזדמן לאדם לכתוב גט. מה האיחוד שאפשר? עושים קידושין, זה כל עניינו של הקידושין, זה איחוד. אז מייחדים חיבור בין ישראל לאביהם שבשמיים, כמו שברוך הוא כנסת ישראל, לבחינת קלה וריבונו של עולם, הוא הדוד, אבל כשעושים גט, עושים פירוד. אז מה הוא אמר? כתוב שמבטלים תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת קלה. כלומר, הולכים ללמוד תורה, לפני לימוד תורה, מבטלים תלמוד תורה, מקדימים קודם להוצאת המת, שזה בחינה בעצם של סילוק הדנים החשוכים, הלא טובים. אחר כך עושים איחוד של הכנסת קלה, וזה מביא לתלמוד תורה. כלומר, לפעמים הפירוד הוא טוב. למה? מפני שהחיבור הזה לא היה מתאים. והגט הוא בא לתקן. הוא מתקן שהוא יאפשר אחר כך את החיבורים המתאימים בבני הזוג. הזוג התחתן ולא היה מתאים. הפירוד הוא נדרש והוא בא בעצם לתקן. אז לפעמים לפני האיחוד יש איזה צורך לפעמים לעשות הפרדות על מנת לעשות תיקונים. יש סדר כזה של התקדמויות, כן? שאדם לפני ההתקדמות צריך לפעמים לסלק את הצדדים השליליים כדי לעלות לעוד מדרגה. וכך כשאדם עולה ממדרגה למדרגה, בכל פעם יש דרישה להתבוננות חדשה ולסילוק את החולשות שמקודם לא בלטו, ועכשיו הן מתבלטות. זה מסכת גיטין שאנחנו עומדים ללמוד בזמן הזה, שאנחנו כבר התחלנו. לכאורה אנשים יכולים לשאול, זה נוגע לדיינים, יש אנשים רוצים ללמוד משהו למייסה, זה אף אחד לא רוצה שזה יהיה למייסה. זה מסכת שבדיעבד, שלא לכאורה. אבל באמת היא נותנת לנו תמונה שלמה של עניינם של הקידושין. כשאנחנו רואים את הצורך איך לעשות את הגט, נדרש כל הדיוק, העדים, הכתיבה, לכל פרטי הדברים, זה נותן עומק לחיי המשפחה, שהם קשורים קשר מאוד מאוד הדוק, וכשצריכים, אם יש צורך, לעשות פירוד בחיי המשפחה, הדבר צריך לעשות בצורה שלמה, מתוקנת, מדויקת, חסר קוצו של יוד, חסר איזשהו דבר בשלמות, וזה לא, אי אפשר לעשות את ההפרדה הזאת, כי היא מאוד עמוקה. אפילו שהחיבור הוא לא היה בשלמותו, אבל היה כאן קידושין, והקידושין יוצרים איזה אחדות עוצמתית מאוד של בני הזוג, והיו כאילו נעשים שניהם נקראים בשם אדם. והדבר הזה מתבטא כשאנחנו רואים כמה צריך ללמוד ולברר את העניין הזה, שאם יש הצורך בפירוד, אז כמה צריך, הדברים צריכים להיות מדויקים. ואנחנו נכנסים לשבוע שחל בו יום העצמאות, לחיוב, כן? המושג שבוע שחל בו זה, לא משתמשים בו בדרך כלל לחגים. ואני שומע בימים האחרונים, מישהו בא מספר לי, שרב פלוני אמר ש... השנה לא על הגיד הלל. אין לו יום עצמאות השנה. כל השנים כמובן הייתה עצו שמחת יום עצמאות. אני לא זוכר מה, אולי כבר זה התחיל בשנה שעברה, והשנה אולי החריף לאט לאט. למה? אחרי הגירוש, אחרי העקירה, לא יכולים, לא יכול לשמוח ביום העצמאות. ואנשים מגיעים לקיצוניות גדולות מאוד, מתנתקים מכל ההוויה של כלל הציבור, בגלל הביקורת, הכעס על מה שהיה, על הקירה, וגם על ההמשך של זה, ההתנהגות של הממשלה בכמה וכמה דברים, כלפי הציבור שלנו, גם כלפי החינוך הדתי. זה לא המבט שאנחנו למדנו במרכז הרב. הצורה הזאת היא של הביקורת ושל ראיית החסרונות בלבד. מאז שקמה המדינה אף פעם לא הייתה ממשלה בדיוק כמו שאנחנו רצינו. גם הקמת המדינה בעצמה לא הייתה לממשלה שבדיוק אנחנו רצינו. ידענו לראות את הדברים שחסרים ולהתפלל שאם לתקן אותם ולהשתדל גם לפעול לתיקונה, אבל ידענו לראות את הדברים שיש. אם האנשים לא יודעים לראות את הדברים שיש, הם בבעיה. אדם לא יכול בגלל מורה גדול אפילו, נורא, קשה שקרה, לראות את הכל שחור. לראות, להסתכל דרך איזה זווית צרה על כל המציאות. לבוש משקפיים שחורים ולראות שהכל שחור. זה לא המבט הנכון. הזכרתי, לכן פרה שעול פיה לבלי חוק. אמר יש לקיש, חוק אחד שישראל לא שומרים, שאדם לא שומר, פרה שעול פיה. רק דבר אחד, הוא עשה הכל בסדר. אחד דבר אחד הוא לא עשה, פרה שעול פיה, נופל לשעול. אמר רבי יוחנן, לא ניחה למראי דתימר ככה. הוא לא, הקדוש ברוך הוא לא אוהב שכך אומרים. צריכים לפרש את הפסוק אחרת. לכן פרה שעול פיה לבלי חוק. אם אף חוק לא מתקיים, אפילו חוק אחד לא מתקיים, את כל החוקים עוברים ולא נשאר אפילו חוק אחד, פרה שעול פיה. אבל חוק אחד מקיימים, כבר לא פרה שעול פיה. גם זה יכול להיות פירוש של הפסוק. זה תלוי בהסתכלות. יש לקיש מפרש ככה, רבי יוחנן מפרש ככה. נכון שכשאדרבה, הזכרתי עכשיו, מי שיותר קדוש, אז יותר הוא נדרש להיות שלם בשלמותו. והבגד שהוא לבן וצח, אז נקודה שחורה שיש בו, היא מאפילה על כל הבגד, אי אפשר בכלל ללבוש אותו.
נו, אז עכשיו, אם מישהו עשה עבירה כזאת קשה, שבאמת אי אפשר לסלוח עליה, אז זו אבות, זה לגמרי, אז הביקורת מלאה. אני רוצה שאדם יבקר את האחרים באותו מבט, שהוא יבין שבאותו מבט ככה גם ידונו אותו. כן? ככה הדרכה של חכמים. אתה דן את האחרים, תדע לך שידונו אותך באותו אופן בדיוק. בשמיים יגידו, אותו דבר, עשו חשבון, פלוני עשה דבר זה, מה שווים כל המצוות שלו? לא שווה שום דבר. הכל לזרוק, לא שווה. כך אדם רוצה שידונו אותו? היה רוצה שידונו אותו? הוא לא עשה אף פעם דברים כאלה חמורים? כן. הוא גם לא עשה הרבה דברים טובים? הכל בפרופורציה. כאלה שעושים את הדברים הרעים הגדולים, זה אלה שעושים את הדברים הטובים הגדולים. עם ישראל ככל גדלותו, כך גם נפילותיו גדולות. אלה שעומדים בראש המערכת, הם מצד אחד, טעות שלהם היא נוראה מאוד מאוד, ומצד שני, הצלחות שלהם הם גם כן נפלאים מאוד מאוד. זה הולך באופן, באותו היחס. זה לא שהטעות היא נוראה, והדברים הטובים הם לא נחשבים. זה אותו היחס. אנשים שעומדים בראש המערכת של הגנה על עם ישראל, של לשאת בעול, בעול של כל קיומה של המדינה, שזה נושא מאוד כבד. להיות באופוזיציה ולבקר זה קל מאוד. אין לך אחריות. אבל לשאת באחריות כבדה, של היום הבעיה של מדינת ישראל, זה ההתמודדות עם הפיתוח הנשק של איראן. מה לעשות? לפוצץ שם? או לא לפוצץ. זו שאלה קיומית. אם מדינת ישראל נכנסת לסכנה קיומית, אם היא לא תעשה את זה, ואם היא תעשה את זה, מי יודע מה יקרה? גם כן אפשר לדעת מה יקרה. מי יודע איזה התפתחויות יכולות להיות. זה עול כבד שמוטל, לא על אף אחד כאן בישיבה, להחליט את הדבר הזה, ולא על אנשים רבים במקומות אחרים בהתיישבות. וזה עול כבד שמוטל על הנושאים בעול הזה. ואני יכול לומר בביטחון שזה מאוד מדאיג אותם. שהם לא אדישים לאירועים האלה ומסיק אותם בדיוק אם שומעים אותם בתקשורת או לא. הם לא יכולים לדבר על זה כל כך הרבה. זה לא נושא לדבר. אבל זה נושא מאוד מאוד מכביד. נושא כבד שצריך להחליט על המחלטות כבדות משקל. ואי אפשר כזה להתחכם ולעשות רייטינג ולעשות דברים אחרים. פה צריכים להחליט החלטות נכונות, בלי חוכמות. ולא, זה לא הנושא היחידי, הכבד משקל. כל היחסים עם ארצות הברית, ההתעסקות עם הטרור. אנחנו, יש לנו המון עיצות. יש לנו פתרונות, גם לי יש עיצות. אני חושב טובות מאוד. אבל באמת, אדם שעומד בנושא בעול, וחושב על התוצאות, אתה יכול להיות, אתה אומר, אתה תהיה יותר תקיף. בסדר, בדרך כלל, זה לעומת זה עשה אלוקים. אתה יותר תקיף, הם גם משתגעים יותר. אתה עושה אותם, הם מתחילים להתאבד. אתה עושה עוד דברים, הם מתחילים לעשות דברים משוגעים. אתה צריך לעשות את המינון, לחשוב. מה תהיינה תגובות, ולאורך זמן, לא לעכשיו, כאן ועכשיו. איך זה ישפיע על מלאכים ארוכים לטווח ארוך? אלה שיקולים כבדי משקל, צריכים לשבת על איזה צוותות, ולחשוב ולשקול, ואנשים רבים נוסעים בעול הזה. ובזכות זה אנחנו היום באופן יחסי, אז הטרור הוא די מדוכא, לא לגמרי, אבל די מדוכא, אבל אנשים עוסקים בזה, זה לא בא מלבד. זה לא בגלל שאנחנו צעקנו משהו אז, או עשינו איזו הפגנה, אז הפסיקו המחבלים לנסות להפגוע בנו. יש אנשים ששוקדים על זה יום ולילה, וכל יום נכנסים לשכם, וכל יום תופסים אחרים, ומחפשים אחריהם, ורוטפים אחריהם, והם נרדפים במקום להיות רוטפים. ואין יום שאנשים האלה, מי שעומד כאן נגיד בראש המערכת של 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 יהודה ושומרון, אין יום שלא מורים אותו פעמיים בלילה להכריע בהחלט לעשות את הפעולה הזאת או לא. זה אני אומר מידיעה. אין יום. הוא לא הולך לישון בשמונה. הוא הולך לישון, נגיד, באחת, פעמיים עד חמש, מעירים אותו. כמעט אין יום כזה שלא מעירים אותו. זה עול כבד של מסירות למען שמירה על עם ישראל. צריך לראות את כל התמונה של האנשים האלה. לא רק לראות את הצד, עשה פעם דבר, באמת אין סליחה על זה, אני לא סולח. אין סליחה על, על, על הגירוש. אין סליחה. אבל זה לא המעשה היחידי שהאנשים האלה עשו. הם עושים עוד כמה וכמה דברים. גם המשטרה, שיש לנו ביקורת עוד יותר גדולה עליה, היא גם עושה כמה דברים טובים. אולי לא בכוונה. אבל מונעת כמה וכמה גניבות וכמה וכמה פריצות, ואם אולי הייתה משטרה, אנחנו יודעים מה היה יכול לקרות. זה אי אפשר... אז יש לנו ביקורת לא קטנה, גדולה מאוד מאוד עליה. אבל צריכים לראות את הדברים בפרופורציות. ולא לראות באופן חד צדדי כל הדברים. זה אי אפשר לראות את זה. רק לראות לפי המשקפת המצומצמת הזאת של דברים מסוימים. לראות את כל התמונה כולה. יש בכל אדם ישראל מעלות. ויש גם אנשים שהם נמצאים ממש בצד השני של הקשת. הפוליטית, השקפתית. יש, הם עושים דברים טובים. יש אנשים. הם עושים דברים טובים חברתיים או אחרים. הרבה דברים לא טובים. אבל הווי דן את כל אדם לכף זכות. וצריך להסתכל ולראות את התמונה בשלמותה. אחרת אי אפשר. זה הכל מעוות. אז בישיבה במרכז הרב היו תמיד מזכירים את דברי רב נחם מנדל מויטובסק, שהוא אמר שכל הירידה, שיש ירידה של הדור, דורות, בזמן האחרון, זה מפני שמקללים את הרשעים. כי אז האדם מתנתק ונהיה בודד, נהיה לבד, והוא לא חלק מהכלל ואין לו ממה לספוג. כי כל האפשרות להתעלות זה על ידי החיבור אל הכלל. והכלל זה כולל את כולם. ואם אדם פוגע בחלק, בדרך של כללה נגיד, כמו שאומר, אז הוא מתנתק מהכלל. לא הוא מתנתק מאלה שהוא כלל, כי הם חלק מהכלל. אז הוא מתנתק מהם, הוא ניתק את עצמו מהכלל. והוא לא יכול לעלות, כי אין לו דרך, כי כל העילוי של כל יחיד ויחיד בישראל, זה מהכלל כולו. אז אי אפשר להתעלות. אומר, תסתכלו במרשה, שאומר, זכר צדיק לברכה, אבל לא כתוב בפסוק ושם וזכר רשעים לקללה. כתוב זכר צדיק לברכה, ושם רשעים ירכב, כאילו מעצמו. אבל לא מקללים, לא יקללים. יש מקום לביקורת על דברים רעים, צריך לבקר את הדברים הרעים. כבר למדנו גם את זה עכשיו, בזוהר, שאם לא מוכיחים את האנשים, אז זה לא בסדר, צריך להוכיח. אבל את אשר יואב, השם יוכיח. התוכחה צריכה להיות תוך כדי הכרת גם המעלות. אם אתה בא לאדם ואתה אומר לו שכולו פסול וכולו רע, וכולו מקולקל, אין סיכוי שהוא ישמע לך. אבל אם תראה את האמת שיש בה הרבה דברים טובים, ותגיד לו שאתה מכיר את הדברים, ומוכיר את הדברים הטובים, אבל על זה אתה לא יכול לעבור בשתיקה, אבל על זה אתה לא סולח בכלל, אבל אתה יודע שיש לו גם הרבה מעלות, וגם הרבה דברים טובים שהוא עושה. אז המבט הוא שלם, המבט הוא נכון. אם לא נסתכל במבט הזאת, במבט הזה, מעולם לא יכולנו להגיד הלל ביום עצמאות. לא רק השנה ולא רק לפני שנה. כי תמיד היה לנו הערות וביקורות. בהתחלה שקימו את המדינה, הסכימו לחלוקת ארץ ישראל. אז איך אפשר לסמוח על חלוקה הזאת, על מדינת ישראל מסכימה לקבל חצי מארץ ישראל, נותנת לגויים חלק אחר? מה מלחמת ששת הימים? איך אפשר לסמוח? מה כשמיד בא שר הביטחון ואומר שבהר הבית זה יהיה בניהול של הווקף? הורס את כל השמחה. ואחר כך כל דבר, יש דברים הורסים. אם אתה מסתכל באופן, כל דבר, אם יש דבר אחד לא בסדר, אז הכל לא בסדר, אז לא היה מעולם מקום לשמחה על כל ההתקדמות שלנו. ויש כאלה שבאמת ככה חושבים, שאין בכלל מקום לשמחה. כבר שאלו, דרך הליצנות, יש כאלה שלופשים בגדי סק ביום עצמאות. איך השנה, מתי הם ילבשו את בגדי הסק? האם ביום ה' אייר, או זה גם אצלהם נדחה? בכל אופן, אנחנו מסתכלים במבט רחב, כולל, יודעים לשמוח על הטוב, ולבקש ולהתפלל מריבונו של עולם, שגם הדברים שעוד חסרים יושלמו. יודעים להסתכל על האנשים ולראות את המעלות שלהם, ויודעים ולהתחבר לדברים הטובים שהם עושים, ולבקר את הדברים הלא טובים. וזאת ההסתכלות השלימה. ובמבט כזה יש לנו הרבה הרבה מה להודות גם השנה, לא רק כמו שהיה בשנה שעברה, כי התקדמנו, כי כל שנה אנחנו מתקדמים. להודות לריבונו של עולם על שביאנו לארץ ישראל, ששחררנו מעול גויים, שהרחיב לנו את ההתיישבות, להודות לקדוש ברוך הוא על כל הטוב הזה. שיהיה לנו שבוע טוב.